כאן מורשת, ואנחנו יוצאים לדרך. הגאון הרב בן ציון מוצף השליטה כבר איתנו בקו הטלפון. אנחנו נדיח את הצלילים ונפנה לכבוד הרב ונברך אותו בברכת שבת שלום, חודש טוב ומבורך. אפשר להגיד הכניסה לאדר השני שיהיה בכפל של שמחה. נרבה ועוד פעם נרבה בשמחה. אז שבת שלום וחודש טוב לכבוד הרב הגאון הרב בן ציון
מוצף השליטה. שבת שלום ומבורך, חודש טוב מבורך, ושיהיה שבת שקלים קדושה וטהורה, שמשם, מהמצווה של זכר מחצית השקל, יושפע לכל עם ישראל שפע, ברכה והצלחה. תודה רבה.
חזק וברוך, תודה לרב, ואיתנו כבר מאזין בקו השידור. שלום לך יעקב מבני ברק.
שלום וברכה, כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
רציתי לשאול, מה העניין ללכת עם ציציות בחוץ?
זה מנהג האשכנזים, סליחה שאני אומר כך. מנהג הספרדים לא כך. כיוון שאנחנו הספרדים קיבלנו עלינו הוראות רבנו הארי, ולא רק זה, אלא שכבר 400 שנה כך נהגו הספרדים, דור אחר דור, איש מפי איש, חכם אחרי חכם, והיו גדולי ישראל בכל הארצות. כולם לבשו את הטלית מתחת לכותונת, והציציות לא יצאו החוצה. אשכנזים, יש להם עניין אחר שצריך כן. מה העניין, למה הספרדים מקפידים? מכיוון שכך כתב רבנו הארי, ואחריו החזיק אחריו אותו גאון בקדוש הרשש רבנו שר שלום שרעבי, שכתבו שהטלית הגדול הוא נקרא אור מקיף, והטלית הקטן נקרא אור פנימי, ואור מקיף חייב להיות בחוץ. ולכן בדווקא טלית גדול, לדוגמה בימים אלה שיש גשם ואדם יוצא מביתו עם טלית ותפילין, אז דרך העולם הוא לוקח, שם עליו מעיל על הטלית. שבא לבית הכנסת, אז לא יישאר כך, אלא יחלוץ את המעיל וישים את הטלית. אם הוא רוצה כן ללבוש את המעיל, להמשיך ללבוש, אז החלוץ יוציא את הטלית וישים וילבש את המעיל, ועליו ישים את הטלית. כי הטלית צריכה להיות מקיפה מבחוץ, והיא מגנה עלינו מכל מיני מזיקים ומכל מיני מקרים רעים. ואילו הטלית קטן, להפך, היא צריכה להיות פנימית. זה אור שנמצא בפנים ואין לי לגלות אותו. וזו הסיבה שכל רבני הספרדים, כולם, ללא יוצא מן הכלל, חוץ מהדור הזה שכבר התערבו יחד עם מנהגי אשכנז, אז מוצאים את הציציות בחוץ. אבל בעיקרון, במקור, אנחנו מקפידים להכניס הציציות בפנים. אז זו הסיבה. תודה רבה לך.
תודה רבה, קודם, שבת שלום.
שבת שלום. אנחנו לפני קודם כל שאלה מהפורום, כבר מחכה הרבה זמן, הוא כותב לגבי איך ינהגו ספרדים באכילת דג עם גבינה, כמובן הוא נותן את הדוגמה של פיצה עם דג אנשובי, אבל אולי הרב ירחיב את הראייה.
זה לא נכון וזה אסור, כי נכון שמרן השולחן ערוך כתב לגבי דגים עם בשר, ויש מהפוסקים שכתבו שבטעות הוחלף בין דגים עם בשר דגים עם חלב. אבל מי שיעיין היטב בכל הפוסקים, ובעיקר בגדולי האחרונים, כולם כתבו שאין לאכול דג עם חלב. יש ויכוח אם זה דווקא חלב או חמאה, או דג מסוים או לא דג מסוים. להלכה ולמעשה אנחנו נזהרים, וכך נזהרנו במשך דורות, ואל תיטוש תורת אמך, שזה קשה, זה מסוכן, ויש חלילה חולי צרעת שעלול לפגוע באדם שאוכל דג עם חלב. וכנראה שזה מצוי יותר אצל בני עדות המזרח מאשר בני עדות אשכנז. כי האשכנזים אצלם ארוחה חלבית היא כוללת דגים, אבל אצלנו זה לא כך. ולכן מי שאכל חלבי ורוצה לאכול דג, אז בבקשה ישטוף את הפה, ירחץ את הידיים, יחליף את הסכום ואת הצלחת, או ינגב אותה, שלא יישאר שם שיירי חלב, מוצרי חלב ומיניו, ואז אוכל את הדג. אז לכן לא לאכול דג וחלב ביחד, זה לספרדים. והוא הדין גם כן, אלה שאוכלים מיני מוצרים שמכילים בתוכם את החומר הזה שעשוי מדגים, צריך להיזהר בזה, שלא לאכול מאכלי חלב שבתוכו יש כל מיני חומרים, קלציום וכדומה, שעשוי מדגים. אנחנו הספרדים נזהרים בזה, אשכנזים לא צריכים להיזהר. תודה רבה.
תודה וחזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין שלנו מיודענו, שלום לך משה מהרצליה.
שלום, שבת שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום
כבוד הרב. רציתי לשאול זכר למחצית השקל, כמה אדם צריך באמת לתת לזכר למחצית השקל?
שלוש דעות בפוסקים.
כן,
שלוש דעות. דעת הרמב״ם צריך שיעור של 9 גרם כסף נקי, שזה יוצא היום, נכון להיום, לפי שער המתכת ולפי שער הדולר, זה צמוד לשני השערים הללו, זה יוצא 20 שקלים. אבל עבד הרעבד חלק עליו וסובר, וכך למעשה עיקר ההלכה, הוציא את המטבע של אותה מדינה. כלומר, בארצות אמריקה זה חצי דולר, באירופה זה חצי יורו, בארץ ישראל כאן זה חצי שקל של המדינה, וכן על זה הדרך. בפרס חצי תומן, וכן ביפן חצי ין, מחצית השקל, מחצית המטבע שבאותה מדינה. המהריל כתב דעה שלישית, ונמשך אחריו הרמה, וכך נוהגים האשכנזים, שלושה חצאי מטבעות. כאן שנזכר שם בפרשה 3 פעמים מחצית השקל, על 3 חצאים של מטבעות של אותה מדינה, וזה יוצאים ידי חובה. למעשה, מעיקר ההלכה, אפילו בשקל אחד, לא בשקל, ב10 אגורות, אדם מקיים מצווה, כי זה לצורך צדקה, כי כך כתבו הפוסקים. יש חלק מהפוסקים שכתבו שבכלל לא יזכיר זכר מחצית השקל, שאחרת זה חס ושלום נהיה קודש לשם, כמו שכתוב בפסוק. אז אנחנו עושינו פשרה, קוראים זכר למחצית השקל. יש כאלה אומרים, אל תזכיר בכלל, אלא תאמר זה צדקה, כיוון שעיקר הרעות האלה לאן הולכים? לצדקה. זה לא הולך לשום עניין של בית המקדש, זה לא קשור לבית המקדש, זה רק זיכרון להעלות את הזכר מה שהיה עם עם ישראל, שהיו נותנים מחצית השקל. מתי? בדיוק בראש חודש אדר, כמו שכתוב במשנה, באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלעיים. ולמה? כיוון שמראש חודש ניסן היו כבר משתמשים בכסף החדש, התרומות החדשות שהגיעו בחודש האחרון, בזה היו משתמשים לצורך קורבנות ציבור. זה קורבנות התמיד, קורבן נוסף, וכל הקורבנות ששייכות לציבור במשך השנה כולה, זה היה נעשה מהכספים הללו. ולכן ראוי לאדם, לכל איש, עכשיו גם בזה יש מחלוקת, באיזה גיל, דעת הרמב״ם מגיל 13, כיוון שהפסוק אומר לכפר על נפשותיכם. אז כפרה, כל מישהו מגיל 13 צריך כפרה. וקטן לא, ואילו דעת שאר הפוסקים, שכיוון שהפסוק אומר מבין 20 שנה ומעלה, את צריך רק מגיל 20. להלכה אנחנו נוהגים כבר מגיל 13 לתת זכר למחצית השקל, ואמרתי כבר שיוצאים ידי חובה אפילו בחצי שקל. רק מי שרוצה לעשות הידור מצווה ייתן זכר למחצית השקל, שהיום ערכו 20 שקלים. זה מי שיכול, מי שרוצה דווקא. ולא חייב נשים, לא חייבות, וקטנים לא חייבים, ולא עוברים. יש כאלה שכתבו כל העובר על הפיקודים, אז זכר לעובר, אבל מעיקר ההלכה לא, זה לא יום, ערב יום כיפור, אנחנו בערב פורים. הזכו ואמצו.
תודה רבה, יישר כוח לכבוד הרב ולמאזין, ואנחנו עם ציון מהצפון, שלום לך ציון.
שלום וברכה.
שלום
שלום. הרב, שמעתי ששואלים על הוידוי, שיש כמה אותיות שנכפלות, המנצפח נכפלות, ואפילו התו פי שלוש, שלוש, תיאבנו תאינו ותיתנו.
אני אתחיל מהסוף, התו זה לא כפול, זה תאינו ותיאתנו, זה אותו דבר, תאינו זה הלכנו בדרך של תאייה, לא טעות, יש טעות בתת, זה תף בתף תאייה, כמו בתלך ותתה במדבר באר שבע, וזה יותר קשור לעבודה זרה. ואיך יכול להיות עבודה זרה? עצם זה שאדם, לדוגמה, רבי שמעון בר יוחאי אומר בגמרא, המשתף שם שמיים ושם אחר, עובר משום לא ישמע על פיך. מה העניין? סליחה, בלתי נשם לבדו, כמה הוא כתב שם. מה העניין? למשל, הוא אומר לרופא, אסור לומר לו, הקדוש ברוך הוא והוא עזרו לו. לא, אסור להגיד כך. הקדוש ברוך הוא עזר על ידך, אתה השליח הטוב שהקדוש ברוך הוא שלח אותך אליי. וכן איזה יועץ או כל עוזר או מי שעזר לך באיזה דבר, אסור לשתף שם שמיים יחד איתו. אז זה תעינו ותיאתם. עכשיו, מה כפול? זה לפי הקבלה, לפי הפשט, די שאמר, כך כתב הרמב״ם, אפילו ביום הכיפורים, די שעומד ואומר, אנא השם, חטאתי, עביתי, פשעתי. מה שכתוב במשנה, יוצא יד החובה. אבל נהגו לומר את הוידוי לפי סדר אלפה בתא, לפי א' ב', וכשמגיעים לאות חף, כופלים אותה. מגיעים לאות מם, כופלים אותו. מגיעים לנון, כופלים. מגיעים לפה, כופלים. מגיעים לסדי, כופלים. מה נצפח? למה? כי כשאדם חוטא, הוא פוגם ב-22 אותיות התורה, ובאותיות המנצפח. זה הסוד. תודה רבה.
תודה רבה, שוב שאלה מהפורום, שאלה מאוד מורכבת, אבל לא לרב בתקציר, סבל כנגד מרן, העיקרונות וכמה שאפשר בקצרה כמובן.
לומר דבר כללי, אלא כי לא בכל דבר אומרים ספק סבל, צריך שהמאזינים יבינו במה דברים אמורים. ספק ברכות להקל. ספק ברכות להקל פירושו שאדם יבין, לא שאני מסופק, לא, עליי לברר מה מברכים, על איזה דבר, או אם אני צריך לברך או לא. אלא ספק ברכות כאשר יש שיעה של פוסקים שאומרים תברך, ושיעה של פוסקים יותר מאחד שאומרים לא לברך, זה נקרא ספק ברכות להקל שאני לא מברך. למה? מכיוון שאם אדם מברך ויצא שהוא לא היה צריך לברך, הוא עובר עליו מהתורה, לא תישא את שם השם אלוהיך על השווא. לא תישא עיקרו, אם זה שבועה, אם זה ברכה. אבל סתם הזכרת שם שמיים, הרבה מהפוסקים כתבו שזה איסור דרבנן, לא איסור דאורייטה. איסור דאורייטה זה ברכות, שברך ברכה שלא צריכה, שהיא לבטלה. אז לכן אנחנו חוששים ולא מברכים. עכשיו, מתי אומרים סבל נגד מרן? יש לנו דוגמה אחת מפורסמת מאוד. מרן כתב בשולחן ארוך, שאם אדם היה יושב וסועד על השולחן והיה אוכל, באמצע הסעודה הוא נטל ידיים וברך המוציא, ובאמצע קרא אותו מישהו, או מאיזה סיבה שלא תהיה, יצא החוצה לרחוב, לשוק, וחזר, אפילו חזר מיד. דעת מרן, צריך ליטול ידיים מחדש, ואם אכל קודם אז צריך לברך ברכת המזון, צריך ליטול ידיים מחדש, לברך נטילת ידיים ולברך המוציא מחדש. אבל האחרונים חלקו עליו ואמרו כיוון שיש בזה מחלוקת, כאן אנחנו נגיד ספק ברכות להקל, והוא עשה שלא כדין שהוא יצא, כי היה עליו לעשות אחד משני תנאים, אם קוראים לו באמצע, או להשאיר מישהו שאוכל איתו, לא סתם מישהו שנמצא בבית, או איזה רובוט, צריך מישהו שאוכל איתו בשולחן, או לקחת איתו חתיכת לחם, לצאת ולחזור איתה, עם הלחם, חתיכת הלחם הזאת. הלב אחי עשה איסור, אבל אם בלעבד, אם לא עשה אחד משני אלה וחזר, לא נוטל ידיים. נוטל ידיים אולי עם הצד שאם נגע באיזה מקומות, אז ייטול בלברכה, אבל לא מברך המוציא מחדש. אז הנה יש לנו כאן דוגמה שאומרים ספק ברכות להקד נגד מרן. תודה רבה.
תודה וישר כוח, ואנחנו מתקדמים הלאה לקראת המאזין הבא, ציון מהצפון, שלום לך ציון, שמענו אותו, לא, אז ציון? לא, זה דבורה מהדרום.
שלום. שלום, בבקשה. שבת שלום הרב,
וחודש טוב, רפואה שלמה. אפשר לשאול? בבקשה, את בתוך השאלה.
סליחה, כאלה שמעת. שוב עכשיו התנתקה לי השיחה באמצע התשובה, אז אני שואלת לך שאלה נוספת, אם אי אפשר לעבוד גם על השאלה. אם מותר לשמוע דברי תורה בטלפון או בדיסק, אחרי קריאת שמע שהיה למיטה בלילה, ואם אפשר לגבי השאלה שוב עכשיו התנתקה לי השיחה באמצע, שמעתי זה בטלפון, התנתקה לי התשובה, אם אפשר לשאול, אם כן אני אשאל.
קודם כל את השאלה, ויש עוד מאזינים, כן. בבקשה.
שמותר אחרי קריאת שמע שעל המיטה לקרוא, ללמוד, אם עדיין השינה לא באה לו, מותר לו ללמוד, מותר לו לקרוא. מה שאמרו, הגבילו אותנו לא לדבר, לא לאכול, אבל הנה פינמים, יש לפעמים שיחה דחופה, או אם למשל ההורים מדברים, ויש כאן מצוות עשה של כיבוד אביהם, או יש מישהו שבאופן דחוף צריך אותך, אז גם אחרי קריאת שמע שעל המיטה, זה רק דברים לצורך, מה שאסרו לדבר, דברים שהם לא לצורך. והוא הדין לגבי אם אדם עדיין השינה לא באה לו, יכול עדיין לקרוא, לברך, לעשות מה שהוא צריך לעשות. וכן לשמוע דברי תורה ולישון מתוך דברי תורה, ודאי שכן. תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, ואנחנו עם חיים מחצור, שלום לך חיים.
שלום עליך כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
שמשמור אותך הרב, ועדה אישו שהדליקה 5 נרות, במהלך הדלקת הנרות קבע 1 הנרות. האם היא יכולה להדליק את זה דרך נר אמצעי או דווקא עם נר חדש?
היא יכולה להדליק את הנר האמצעי, זה לא...
לא, עם אמצעי, הרב, אם דרך אמצעי, דרך נר שכבר דולה, או לא דרך חדש.
לא הבנתי, עוד פעם, אם...
באמצעי של נר, באמצעות נר נוסף.
אם חד שדולה,
לא שומעים, אנחנו ממש לא בסדר.
זה ההד.
באמצעות נר נוסף.
מה הוא שואל?
הוא אומר, אני לא יכול להדליק דרך אמצעי, רק דרך נר חדש או דרך אמצעי אפשר?
לא, יש לה ביד, יש ביד איזה נר או איזה גפרור או איזה מצית, מצה שהיא מחזיקה.
לא, עכשיו, יפה, וקבע נר אחד. האם היא צריכה
לדליק עבור
שכל
המניע
שכבר קיים?
זה
אומר אותך בכלל.
זה מפריע מאוד לאיכות השידור. שאל שאלה, כבר הוא שאל באמצעות, כן, נר נוסף.
אני אענה את התשובה, הוא ישמע את זה מהרדיו.
כן, זה הכל.
אם המצאת או הגפרור או הנר שאיתו היא מדליקה, היא תמשיך להדליק, וזה לא משנה.
ואם המצאת קבע לדליק חדש, או אפשר
מניע
שכבר דולק?
מי קבע?
הנר שאצלה ביד, יכולה להדליק נר שכבר קיים?
אם היא קיבלה שבת או לא קיבלה שבת, זו השאלה. אם היא מקבלת שבת, אז היא לא יכולה. אבל לכן טוב שהיא תתנה מראש שאיננה מקבלת שבת. ואז, גם אם זה קרה, היא תדליק. ואם קיבלה שבת, אז היא תקרא למישהו מבני הבית שידליק לה את הנר. זה כל הסיפור. לא צריך לעשות מזה. זה לא איזה סיפור גדול, קשה כזה. מישהו מבני הבית יעמוד בדרך כלל נשים כשהן באות להדליק, מישהו איזה ילדה או בעלה או כל מישהו מבני הבית שעדיין לא קיבל שבת נמצא לידה, כי לפעמים צריך לאסוף את הגפרורים, לאסוף את הכלים, לסדר איזה דברים, אז יש מישהו שמיד במקרה ונכבה הנר אז ידליק לה אותו מחדש לכל הסיפור. או שיש לנו את השיטה של מרן בית יוסף שלא לקבל שבת רק אחרי הדלקה. תודה רבה.
תודה רבה. אנחנו עם מאזין נוסף. שלום לך אברהם, אברהם מרחסים.
שלום עליכם כבוד הרב, שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך.
שלום ומבורך.
אמן ואמן. כבוד הרב, ברכות הרב רציתי לבקש לשאול, האם ניתן להוציא ספר תורה במנחה לפני שבת זכור, ביודעין שיש חלק מהציבור לא ישמע בשבת קריאת התורה?
לא ישמע. שלא ישמע. אסור לנו, יש הלכה מפורשת, שאסור לנו להוציא ספר תורה מתי שלא תקנו חכמים. הדבר היחיד שכן ראינו, לדוגמה, שבת שקלים, או שבת זכור, אם קרה שלא היה להם ספר תורה, או שהיו ציבור שלא שמעו את הקריאה, התירו להם במנחה של שבת, אני מדגיש, מנחה של שבת, לקרוא בתורה את אותה קריאה, אבל בלי ברכה. אבל לבוא ולהמציא, כמו ששאלו לגבי שני וחמישי, לא שמעו בשני וחמישי ספר תורה, הלכו לעבודה, אז אני רוצה, באים, יש שטענו שנתקן להם שיקראו בתורה במנחה. אז ככה אנחנו נהרוס את כל סדר היום שתקנו לנו חז"ל. הרי הגמרת תקנה את זה, אנשי כנסת הגדולה הם הראשונים שתקנו, משה רבנו, עזרא הסופר, ואחריהם כל גדולי ישראל, כך תקנו. אז יש זמן ויש תאריך מתי כן קוראים, מתי לא קוראים. אז אני לא יכול בשביל אנשים שהם עצלנים או שלא אכפת להם מפרשת זכור, אדם כזה אני חושש אפילו שהוא לא שומר שבת, אני לא חייב לדאוג לו לעשות תקנה נגד חכמי ישראל לטובת אדם שהוא לא שומע לחכמי ישראל. אני מקווה שזה דברים ברורים.
תודה רבה כבוד הרב, שבת שלום וברך.
תודה רבה, חזק וברוך. הרב, אנחנו נעשה איזה התנחת, אבל יש לנו
ככה... רק להתכופף, כל הזמן מתכופפים לרצון הציבור. אז ככה אנחנו חלילה וחס נטשטש את כל הכללים ואת כל ההלכות. זה לא נכון, צריך לעמוד על המשמר. תודה רבה.
שלום לגברת ברכה מהצפון. הלו?
הלו?
שלום, בבקשה.
שלום. רציתי בבקשה לשאול... מה כבוד הרב אומר על לימוד רישיון נהיגה לנשים אצל מורה?
לימוד נהיגה לאישה?
כן.
זו השאלה?
כן, אני רוצה ללמוד שיהיה לי רישיון, אבל אצל אישה, מורה, לא מורה.
יש בזה חילוקי דעות בין גדולי זמננו, יש רבנים שאוסרים ויש רבנים שמתירים. למסקנה, אם יש צורך, כגון שיש לו עלינו חולה או נכה או מישהו בעל מוגבלות בבית, ולצורכו האישה צריכה רכב, לנהוג ברכב, וזה לא ניתן על ידי הבעל, אז יהיה מותר לעשות כן. אבל לכתחילה אין לאישה ללמוד נהיגה, אני חוזר ואומר, אלא אם כן יש סיבה, כגון חולה או אדם בעל מוגבלות. שיהיה בהצלחה.
תודה רבה. ואנחנו עם עוד מאזין מהדרום. שלום לך חי.
כן.
שלום בבקשה.
שלום שלום.
שלום וברכה.
קודם רוצה יש לדעת, קריאת שמע בבוקר ובערב, מה עושים קריאת שמע למיטה?
מה השאלה?
השאלה, קריאת שמע, מה קראתי קריאת שמע, מה אני עושים קריאת שמע למיטה?
כן, יפה. קריאת שמע בשחרית, קריאת שמע בערבית, בוא נקרא לזה כך.
כן.
למה אומרים? כי התורה ציוותה אותנו, זה מצוות עשה מן התורה, ובשוכבך ובקומך. שוכבך בשעה שבני אדם שוכבים, זה בערב צאת הכוכבים. רבע שעה אחרי השקיעה, אומרים תפילת ערבית, ואומרים קריאת שמע בתפילת ערבית. בבוקר, מנצח המה, לפני נצח המה, לכתחילה, או מצווה מן המובחר, איך שתרצה, יש שתי גרסאות בזה, אומרים את קריאת שמע של שחרית. בדעבד, או מי שלא קרא לפני הנץ, יקרא עד שלוש שעות, כמו שיש בלחות, סוף זמן קריאת שמע. אלה שתיים מהתורה. מה שאתה שואל, מה עושה פה קריאת שמע, אויבי? מה קוראים פתאום בלילה לפני השינה? הגמרא במסכת שבועות, דף תזן, אמרה שם, שבלילה יש פגעים, יש מזיקים, יש כל מיני, אם לאדם עצמו, אם לנשמתו שעולה למעלה, הרי בשינה הנשמה עולה למעלה, רק הנפש נמצאת באדם, אז הנשמה עולה למעלה כדי שלא יזיקו לה כל מיני המזיקים שמסתובבים ומרחפים באוויר, יפול מצידך אלף ורבבה ממניך אליך לא ייגש. לכן אומרת הגמרא שאומרים שם גם קריאת שמע ושיר של פגעים, באמרי לה שיר של נגעים. גם הזוהר הקדוש פרשת בלק העריך בזה מאוד על הפסוק, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. כלומר, אדם קורא קריאת שמע, היא חשובה מאוד הקריאת שמע הזאת, שהיא מכפרת לאדם על העוונות, היא מצילה אותו ממזיקים, והיא שומרת עליו כל היממה כולה. לכן, אלה הם שלוש קריאת שמע, שהם חובה על האדם ביממה, שלוש פעמים ביממה. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה למאזין מהדרום, חזק וברוך לרב. אנחנו עם עוד מאזינה מוכרת שלנו מביתר עילית. שלום הגברת סמדר.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול שאלה קצרה, האם חייבים להשתמש בשבת בפריט שהנחנו אותו על גבי מגש הנרות לפני בין השמשות, כדי שהמגש לא יהיה מוקצה בשבת, שניתן יהיה להעבירו ממקומו?
למעשה יש הרבה פוסקים שטוענים שאפילו די שעשיתי תנאי לפני כן, כך זה היה בנרות חנוכה, כך זה גם בנרות שבסוכה, אם עשיתי תנאי לפני השבת או לפני היום טוב ואמרתי שכאשר יחבו הנרות ולא אצטרך אותם, אני מטלטל את המגש עם הנרות שקבעו, מחזיר אותם אל מקומם, לאיזה פינה יותר מוגנת, יותר שמורה. מותר לעשות כן, ונכון מה שאתם טוענים, שישימו איזה קרית או אפילו איזה סוכריה קטנה, גם כן אפשר, והוא ישים את זה שם. מה זה אומר? זה לא אומר שהכל בטל לגבי הסוכריה, אלא זה אומר שאני עשיתי תנאי, שאני לא הקציתי את זה. כל האיסור לטלטל זה מוקצה. מוקצה דבר שהקציתי אותו. כאן לא הקציתי, אלא אני כעת אסור לטלטל, כיוון שהנרות דולקות. אבל כשהנרות יחבו, אני עושה תנאי מערב שבת, ואפילו שלא אמרתי בפה, אלא עצם הדבר שהנחתי איזה חפץ, שם אני יכול לסלק את זה כשזה יחבה. שבת שלום וברך.
שבת שלום, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם הגברת איילה מהמרכז, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
הרב, היה לנו עסק שהזכרנו וקבענו בו מזוזות, ועכשיו עברנו לגור בסחירות בבית שאנחנו גרים בו, והייתי צריכה את המזוזות, הוצאתי משם. הבנתי שאסור לעשות את זה ולא ידעתי, רק אחרי ששמעתי את הרב מדבר על זה ברדיו.
רגע, בואו נעשה סדר בדברים. עיקר ההלכה מדברת על דירה. דירה שגרים שם ובעיקר לנים שם. איפה שלנים אז חייב במזוזה, קובעים מזוזה עם ברכה. ואז כשאדם יוצא אסור לו להוציא את המזוזות. העיקר הדין זה לא מטעם דברים מיסטיים. אלא הסיבה היא שאם מכרתי דירה, כך גמרא אומרת, מכר דירה, מכר דירה, או הזכיר דירה, הזכיר אותה עם המזוזות. הוא לא יכול להגיד, אני עוקר את המזוזות. כמו שלמשל תאורה ופלורוסנטים, אז הוא לא לוקח אותם איתו, אלא הוא משאיר אותם. וכן את המפסקים של החשמל, ועוד יש דברים שהם מחוברים לקרקע, שזה פשיטה שאני משאיר את זה, אז גם כאן. אבל יש נוסף לצד ההלכתי, הפוסקים כתבו האחרונים, כך מובן בשולחן ערוך יורה דעה, שיש חשש סכנה אם אדם מוציא איתו את המזוזות והולך. עכשיו, אתם עשיתם את זה, איפה עשיתם? לא בבית. עשיתם את זה בחנות. בחנות לא חייב ממזוזה. וגם אם קובעים, לא קובעים בברכה. מתי חנות...
זה היה מעון של ילדים.
סליחה. מתי עסק חייב במזוזה? רק אם יש לי איזה פינה שאני ישן שם ביום. אם יש פינת שינה, אבל פינה באמת, כמו שיש כאלה שיש להם משרדים, ובמשרד בצד יש לו כמו יחידת דיור קטנטונת, ששם יש ספה שהוא חוטף תנומה בצהריים או בערב או באיזה שעה משעות היום, שהוא עייף, אז הוא ישן שם. אז זה חייב כן במזוזה. אבל אם זה לא מגורים, הוא לא חייב במזוזה. כמו שבית הכנסת מעיקר ההלכה לא חייב במזוזה. אז לכן אני לא חושב שיש כאן מקום לחשוש, אל תחששו, הוצאתם את המזוזה, בדעבד, בסדר, לא קרה כלום, לא יהיה כלום, כי אין כלום, כל טוב.
אכן, אכן, כך, תודה רבה. אנחנו עם מאזין נוסף, משה מרחובות, שלום. משה?
כן, שלום.
בבקשה, אתה בשביל.
שלום, שבת, שלום.
רציתי לשאול, מה בנוגע להנהגות שכתובות בספרי הקבלה, כגון לגדל זקן או בגדל אבנים בשבת, למי שלא נוהג...
אולי תפרט לי על מה כן אתה מתמקד. תן לי איזה...
נניח, בגדל אבן בשבת.
בגדל אבן בשבת, מפורט בדבר רבי חיים פלאצ'י. עיין בספר גם מבשרת ציון, שם אספנו כמה וכמה פוסקים שאומרים שזה אסור. למה? כי זה איסור יהורה. יש איסור יהורה שמי שעובר עליו המאיר אומר שהוא חייב נידוי. אני הולך בגרש גלה, בפומבי, בבית הכנסת, ברחוב, אני הולך עם בגדי לבן בשבת, ואני מראה שאני איזה איש מיוחד וצדיק ומדקדק במצוות, עובר עבירה של איסור יהורה, חייב נידוי, כמו שהגמרא בבבא קמא אומרת. זה פשוט. אבל במקום, בעיר, או מה שדיברו על בגדי לבן, רבנו ארי דיבר, הוא דיבר ששם כולם היו לובשים לבן בשבת. אז מי שלובש שחור הוא המשונה, אז הוא צריך ללבוש לבן. אבל היום שכולם לובשים שחור או רובם, אז לא לובש לבן.
ונגיד לגבי גידול זקן...
גידול זקן זה עניין אחר, זה לא חייב להיות עניין של חומרה או חסידות. גידול זקן זה בדרך היום בימינו, זה בגלל שחוששים מהמכונות של הגילוח, שיש שם סכינים שהם נוגעים באור ולפעמים עוקרים את מהשורש את השיער, וגם אם לא עוקרים הם ממש חותכים ממש כתער. אז יש פוסקים שכותבים שזה איסור דאורייתא, לכן מחמירים שלא לא לגלח.
אבל אין עניין להחמיר על פי קבלה, נגיד אם יש מכונה טובה שהיא מעודרת.
אני לא יודע אם יש מכונה טובה, אני לא מבין בזה, ואני לא, אל תשים על צווארי איסור של חס ושלום גילוח בתער. זה לא פשוט כמו שאתה חושב. זה לא זורקים, יש הרבה זורקים דברים לחלל ואתה קלטת ואתה חושב שזה מותר ופשוט. זה בכלל בכלל לא פשוט. תדע שרוב המכונות היום למעלה מ-90% יש איתם בעיה. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה וחזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין מבאר שבע, שלום לך נתנאל. נתנאל, בבקשה.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול הרב, אם יש איזה מנהג או מקור בהלכה שאסור להסתכל על תינוק בתהליך ההירדמות שלו?
מה?
אומרים שיש איזה מנהג שתינוק שנרדם, מהרגע שהוא נרדם, בתהליך שהוא נרדם, אסור להסתכל עליו.
איזה עוד המצאות ימציאו לנו מהאנציקלופדיה לאבו דאבי וסעודיה, ואני לא יודע מאיפה עוד. מה קרה לנו? אנחנו עם חכם בנבון. כל יום, כל שעה, ממציאים לנו עוד איסור ועוד המצאה, ועוד מי שיושב בפינת השולחן לא יתחתן, מי שאוכל מהסיר ירד גשם בחתונה שלו, מי שאני יודע מה יעשה, איזה, מה קרה לנו? מה השטויות האלה? מאיפה יצמחו כל השטויות האלה? אולי בשביל בניחה לשבת, זה טוב. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, ואנחנו עם מי המאזין הבא? שלום למאזין. מי איתנו?
הלו.
שלום לגברת.
הלו.
בבקשה, בבקשה.
שומעים אותי?
בבקשה, כן.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
שאלה בעניין הנחת תפילין. בחור ש... כותב ביד שמאל, עושה עבודות בשתי הידיים, ברוך השם, ורוצה להניח תפילין של יד ביד שמאל. האם יש לו על מי לסמוך?
תראי, יש בזה מחלוקת. ולמעשה הוא צריך להניח בימין. הוא נקרא איתר יד. לא משנה שהוא עושה מלאכות בשתי הידיים, מה שקובע זה הכתיבה. ברגע שהכתיבה היא ביד שמאל, אז היד הימין היא היד החלשה. והיה להיות על ידך, כתוב בה, יד כה. ולכן עליו להניח תפילין ביד ימין של כל אדם, ולא בשמאל.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, ואנחנו עם שמעון מרחובות, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום בורך. רציתי לשאול, אני עושה קידוש כשאני מוציא חלה אחת מהפריזר.
כן.
ואני רוצה אחר כך אחרי הקידוש להחזיר אותה.
כן.
זה בסדר אפשרי?
מצוין, מותר לחלוטין, יותר מזה. ולא ניקח... בפירוש, אם נשאר לי אוכל, למשל בליל שבת, ואני מפחד שהוא יתקלקל. ואין לי מה לעשות איתו, כי למחר יש ברוך השם די ויותר, שתמיד יהיה. ואני רוצה להקפיא את האוכל הזה, ולשמוע אותו לפעם אחרת, אני לא יודע מתי. מותר? כי מה שאני עושה, אני כאן מונע קלקול של המזון. אני לא עושה שום פעולה אסורה. אני סך הכל מונע קלקול של המזון. הרי גדולה מזו. מותר לי לקחת לכתחילה בשבת מים, להניח בתבנית, ולהקפיא במקפיא שיהיה לי קוביות קרח לשבת. מותר. אז אותו דבר גם כאן, אין שום בעיה. תבורך.
תודה רבה, חזק וברוך. שאלה מהפורום לגבי ברכת פירות או ירקות מרוסקים, עד כמה הם עדיין בגדר ברכתם האדמה?
כל שהוא מזהה איזה פרי זה. לדוגמה, לקח בנדורה, הנקרא ביידיש או באנגלית טמאטה, גם בערבית, לקח אותה וריסק אותה בפומפייה, ריסק אותה בבלנדר, ועכשיו הוא רוצה לאכול את זה כך, ולא משנה הוא מוסיף לזה לימון, שמן זית, שומים, לא יודע מה שהוא שם שם, אבל רואים שזה עשוי מעגבניה. הוא מברך על זה בורא פרי האדמה. אותו הדבר אם הוא לקח, אני מדבר ביתי, אני לא מדבר אם הוא קנה בשוק. בשוק אני לא יודע מה הם ערבים שם. הכל יכול להיות. יוסה להגולם ייקח כל מיני חומרים ויעשה אותם כאילו, אלא הוא לקח תפוחי אדמה וריסק אותם ועשה מהם פירה. אפילו שערב בהם דברים אחרים, כיוון שאני מזהה שזה פירה, גם הטעם לא השתנה, וגם אני מזהה בראייה ברכתו האדמה. ולמה? כי יש מצווה לברך ברכה המבוררת. הרי מרן כתב בשולחן ערוך, שאדם שבישל מרק ירקות, והוא אוכל אותו, צריך לברך עליו בורא פרי האדמה. ואף על פי שהיה רכות כמעט בנימוכו, או התרסקו וכמעט אני לא מזהה אותם. אבל אני יודע שזה ירק, ואני תואם טעם ירק, לברך עליו בורא פרי האדמה. מדוע? כי צריך לברך תמיד את הברכה המבוררת, ולא את הברכה הכללית, שהכל נהיה בדברו, או בורא מיני בשמים וכדומה, אלא צריך האדם בכל דין ודין, כל מקרה ומקרה, לבדוק מה בדיוק הברכה העיקרית. תודה.
תודה וחזק וברוך. אנחנו עם מאזינה מהמרכז. שלום לך גברת שרה.
שלום.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול את הרב שאלה עקרונית, האם יש חובת השתדלות במגורים לגור בעיר חרדית בנושא של חינוך ילדים?
בוודאי, זו חובה. זו חובה על כל הורה והורה לדאוג שהילדים שלו יגדלו בסביבה חיובית וטובה וחינוכית ומתאימה לרצונות שלנו, לחינוך הנכון, שלא ילמדו ולא יתחברו עם כל מיני טיפוסים, שלא ילמדו כל מיני דיבורים אסורים או כל מיני דברי רחוב. בוודאי שכן, לעשות הכל בשביל זה, והשם עוזר. לא לדאוג, יש הרבה משפחות שברוך השם עשו ויצדיעו, עזקו וימצו.
חזק וברוך, תודה לרב. ואנחנו עם אהרון מיבנה. שלום לך אהרון.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שירתי לענייני אדם שמקבל שבת מוקדם יותר, או אישה שקיבלה שבת מוקדם יותר, נניח כ-40 דקות לפני כניסת שבת, ונזכרה שפה הכינה איזשהו מאכל מסוים. האם המאכל זה שיתכין יהיה מותר לאכול בשבת, או בכלל יהיה מותר לאכול את הדברים האלה גם בשבת?
המאכל, כאן משהו נקטע. הוא קיבל שבת 40 דקות לפני הזמן, ומה קרה? איזה מאכל?
ואז האישה נזכרה שלא בישלה, או האדם נזכר שלא בישל איזשהו משהו.
היא קיבלה שבת?
כן, כן, כן.
מי שקיבל זה בעיה. גמרנו, אין מה לעשות.
השאלה אם הוא בישל, האוכל הזה יהיה גם אסור.
אם הוא בישל, הוא חילל שבת.
לא, האוכל הזה יהיה גם אסור לאכול אותו בשבת.
אז אתה נכנס כעת, מה הדין של אדם שחילל שבת בישל בשבת? מתי מותר, מתי אסור? אז תלוי, אם זה לצורכו ודאי אסור, אבל לצורך אחרים אז הוא מותר לו, או לאחר מותר, לא לצורך זה אותו אדם שעשו לו, או יש דין מתי בכדי שיעשו. תפתח את השולחן ערוך ותראה שם, אני לא רוצה כרגע לדבר איתך בעל פה. אבל מי שקיבל שבת מוקדם, בבקשה, אני מבקש ואני מתחנן, אל תקבלו שבת אלא אם כן אתם בטוחים שסיימתם הכל, ותקבלו עליכם שברגע שאני מקבל שבת לא מעניין אותי כלום, גם אם הנשיא טראמפ והראש הבית הלבן יצלצל אליך, אני לא עונה. זהו, תודה רבה.
תודה וישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין פנחס כהן מרחובות. שלום לך פנחס.
מנתיבות.
מנתיבות, בבקשה.
שבת שלום וראש חודש טוב רבנו מחכירנו.
חודש טוב ומבורך.
יש לי שאלה, מבית אבא אני זוכר שהיינו עושים ברכת המזון, מכסים את הלחם ואת המלח, אחר כך מברכים ברכת המזון. עכשיו הזמן אחר אומרים לי, לא, לא צריך, אז תחסה. אני לא יודע מה נכון לעשות.
יש מנהג כזה, האמת שלא חייב לחסות, אבל יש מנהג כזה. חלילה לנו ללגלג או לבטל איזה מנהג שאנחנו לא יודעים שיש סיבה למה עשו כן. אני יודע שגם בטבריה נוהגים כך. אני יודע שהרבה מהעדה המערבית, מה שנקרא מרוקאים או אלג'יראים או לובים או טונסים, נוהגים כך לעשות כן. מכסים את הלחם עם המלחייה לפני ברכת המזון. אני לא יודע, אולי בגלל הכוס של ברכה, אולי בגלל, אני לא יודע מה, אבל בכל אופן כך נהגו. אז הוא יכול להמשיך במנהג הזה. אבותיך נהגו כך, תעשה כך.
כן.
היה. היה.
שבת שלום, תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, אנחנו כנראה זה המאזין האחרון. הרב, דברי סיכום, בבקשה.
יש מאזין?
אני לא רואה, אני מנסה. לא, כרגע אין אחרון.
בפורום?
טוב, שאלות ממש רדודות.
בשבת אנחנו מוצאים שני ספרי תורה. שבת מיוחדת במינה, קוראים רק פרשת ויקהל, הן נפרדות, הן לא מחוברות. רק ויקהל, ואנחנו בספר תורה השני קוראים שבת שקלים. מה זה? זה הפרשה שעברה, שבת שעברה. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ההפטרה בהתאם, יש ויכרות ויהוידע, ויש בין שבע שנים יואש במלכו. אשכנזים מתחילים פה ואנחנו מתחילים שם. אז נא להיות צמודים לחומש, ואין בזה איסור, כל אחד יעשה כפי מנהג אבותיו. וכדאי מאוד להיזהר לשמוע את פרשת שקלים כהוגן, נשים פטורות, וזה הסיבה, כי באחד באדר משמיעים על השקלים, ככה משנה אומרת. ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים בפרשת כתיסה. ואם חל להיות באותו שבת, זאת אומרת באותו שבוע, אז מקדימים בשבת שלפניכם. וזו השבת הזאת. השבת הזאת אנחנו נברך את חודש אדר שני, ולכן צריך להזכיר, ראש חודש אדר שני, כך אומרים, ולא אדר ב', כך כתוב בפוסקים. אדר שני יחול, אומרים את הימים שבהם הוא יחול, וכן יש נוהגים גם לומר את המולד. יש בזה איזה עניין, אשכנזים בעיקר נהגו, הספרדים לא תמיד נהגו, אבל חלק מהספרדים כן נוהגים, על פי הקבלה כן נוהגים לומר את המולד. זה טוב כדי לדעת בעוד שבוע את ברכת הלבנה, ואחרי זה, זה בעיקר יש לנו, ואז חודש אדר בעזרת השם יבוא עלינו ועל כל עם ישראל לטובה, לברכה, לססון, לשמחה. יש שם 12 לשונות כנגד 12 חודשי השנה. מה עושים עכשיו? זה חודש 13, החודש הזה. החודש הזה, ה-13, אז הוא כולל את כל ה-12 שהיו. כך כותב הרשש עליו השלום, שהחודש הזה כולל הכל. אז אם כן, לאלה שרוצים לדעת, אז ראש חודש יחול בימים חמישי ושישי. חמישי זה למד, ושישי הוא א'. אז יש לנו מעשה גשר, גם הנשמות מקבלות אור גדול בשבוע הבא, חמישי, שישי, שבת. כי הפסוק אומר, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר אדוני. לכן יש לנו, וגם הנפטרים יש להם מנוחה, הם לא נמצאים על הקברים, הם עולים לגן עדן. אז בחמישי, שישי, שבת, שלושה ימים רצופים, הם עולים להם למעלה ומתפללים עלינו. השם יתברך, יברך את עמו ישראל. אנא, שמרו על התינוקות, יש יותר מדי אסונות לאחרונה. תשמרו על הילדים, ושהילדים בשבת יקראו תהילים, יקראו א' ב', יקראו משניות, בכל אתר ואתר, בכל בית ובית, ותשמרו עליהם, תברכו אותם, תנו להם ממתקים, תחבקו אותם, תחנכו אותם נכון, תשגיחו עליהם, והשם ברך ישמור את עמו ישראל לעד. שבת שלום, חודש טוב.
שבת שלום, חודש טוב ומבורך לכבוד הרב הגאון, מורנו הרב בן ציון בן טובה, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו על ממלכתו, בבריאות איתנה ונאורה ומעליה. תודה לרב, תודה לצוות.